חזר.
כשנפטר רבי יאסי, נעקרו האילנות, ואנחנו ממשיכים את מה שהיה קודם בשיעור. כשנפטר רבי חייא, ירדו עמודים של אש, ירדו אבנים של, סלעים של אש מהשמיים. כשנפטר מנחם ברבי יוסי, שתיים צלמני היבה במחלציה, הפסלים, יש אומרים גם הצורה במטבעות, נמחק הצורה של הזה, נהיה חלק. כשרבתן בר חייא, התקצצו כל אנדרטאיה. צורת הצלמים שהיו עושים על שם מלך שמת, הכל נקצץ. דרב אלישיב, איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעא. שכל זמן שהוא חי, היה שמירה מגנבים. כשהוא נפטר, הפסיקה שמירה, בזמן קצר, 70 מחתרות שנגנבו, נעשה דרכם גנבות. של רב ימנון הלכידו כיפה דה ברדה מרקיעה, סלעים של ברד. של רבא, כשנפטרו רבא ורב יוסף, נשו כיפה דה פרטה הדדה. הגשרים התחברו, נשברו הגשרים והתחברו זה עם זה. רבא ורב יוסף לא נפטרו בבת אחת. מבואר בגמרא שהיה הפרש של כמה שנים ביניהם. בגמרא בסוף מסכת ברכות וסוף מסכת תוריות, אז כנראה זה קרה פעמיים. דאביי ורבא גם הם לא נפטרו בבת אחת, כך מבואר בגמרא בסכת כתובות, שהיה אז הפרש בין הפטירה של זה ושל זה, ועוד מקומות. דאביי ורבא נשוק כיפת את דיגלת ההדדי. כי נחנף שדרה בשרשיה, טעון דיק לשיצי. הדקלים הצמיחו קוצים. על כל נחזור לסיפור הראשון בלי נדר. כשנפטר רבי אבאו, העמודים של אבן שהיו בהם כסרי הורידו מים. מה המשמעות של זה? למה דווקא אצלו מבואר בראשונים שכל סיפור שמה שקראנו פה זה קשור לסגנון העבודת השם של אותו החכם שאצלו זה קרה? אז יש בגמרא במסכת ראש השנה, בדף למד ג' עמוד ב' ודף למד ד' עמוד ב' מבואר כך. אנחנו יודעים שתוקעים בראש השנה, יש תקיעות, תשרת, תשעת ותרת. תוקעים כמה פעמים תשרת, שזה תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. כמה פעמים תקיעה, תשעת, שזה תקיעה, שברים, תקיעה. וכמה פעמים תרת, שזה תקיעה, תרועה, תקיעה. דהיינו, תשרת, שעושים טו, 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 טו. זה תשרת, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. תשעת, שעושים תקיעה, שברים, תקיעה. טו, 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 זה תקיעה, זה תשעת. ותרת, זה תקיעה, תרועה, תקיעה, דהיינו. טו, 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 זה תרת. למה עושים את כל הסוגים האלה? מבואר בגמרא כך. בתורה כתוב בפרשת אמור על ראש השנה. וידבר אדוני עם משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, החודש השביעי בתורה זה חודש תשרי, כי מתחיל מספור מניסן, ניסן ריאן סיוון, תמוז אב אלול, תשרי, זה החודש השביעי. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד החודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. אז פה כתוב שצריך לעשות תרועה בראש השנה. בפרשת פנחס, בחומש במדבר, זה היה בחומש, מה שקראנו עכשיו היה בחומש, ויקרא בפרשת אמור, בחומש במדבר, בפרשת פנחס, כתוב שמה, בתחילת פרק כ"ט, ובחודש השני, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. זה יום תרועה. מה זה תרועה שכתוב בתורה? אומר מתרגם מונקלוס, יבבה. מה זה יבבה? אומרת הגמרא שיבבה זה בכייה, כמו שכתוב בספר שופטים, מבעד לחלון נשקפה ותיאבב אם סיסרא. שהיא בכתה שסיסרא נהרג. אומרת הגמרא שיש שני סוגים של יבבה, של בכייה. יש בכייה שעושים בקולות ארוכים, כמו טו, 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 כמו שברים. יש בחייה שעושים בקולות קצרים, טו, 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 טו. יש בחייה שעושים שניהם ביחד, קודם את הארוכים ואחר כך את הקצרים. אז אומרת הגמרא שהמחלוקת בין החכמים בזמן המשנה, איך צריך לעשות? האם צריך לעשות כמו הקולות הארוכים יותר, דהיינו טו, 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 והיו מקומות שכך נהגו, היו תוקעים בראש השנה, רק תשעת עם כל התקיעות שעושים בראש השנה, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה, שברים, תקיעה. כי חוץ מהבחייה, צריך לעבוד את זה לפני כן ואחרי כן, בכל פשוט, כמו שהגמרא לומדת בפסוק. ויש מאן דאמר שלא, שהכוונה לקולות קצרים, טו, 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 טו. אז היה בית מדרש שהיו עושים רק תרת, 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 כל התקיעות של ראש השנה. רבי אבאו בעיר קיסרי התקין לחוש לשני השיטות, וכך עד היום מתקבל בעם ישראל. לעשות גם תשעתים וגם תרתים, ולא זו בלבד, אלא הוא הוסיף עוד חשש, שאולי הבחייה מדובר בחייה ארוכה שכוללת את שניהם, גם את הארוכים וגם את הקצרים, שזה נקרא שברים תרועה ביחד, אז כן לעשות גם תשרת. למה בשביל הבחייה אנחנו צריכים שופר? למדו מפסוק שצריך להיות בשופר, אבל מה התוכן של זה? אז כתוב ברמב"ם שיש איזה סודות נעלמים שאנחנו לא יודעים, אבל הקצת שאנחנו יכולים להבין, ההסבר הוא, על פי מה שהבאנו קודם, אחד ההסברים לזה, הבאנו קודם הלשם שמו והחלמה, הסבא של הרב אלישיב, חבר ספר הלשם שמו והחלמה, שהוא מפרש, כשאדם חוטא, הוא פוגם בכל היקום, כל הבני אדם ניזוקו, כל הבהמות, כל החיות, כל הציפורים, כל התולעים, כל השרצים, כל הדגים, כל מה שיש, וכל האבנים, כל הדומם צומח חי מדבר. באופן כללי, מה שיש בעולם נחלק לארבע דרגות דומם, כמו אבנים, צומח, כמו עצים ועשבים. חי, זה כל הבעלי חיים, בהמות, חיות, עופות, דגים וכו'. ומדבר, זה בני אדם. אז כשאדם בא לבכות בראש השנה, להתחנן להשם שרוצה לחזור בתשובה, לא מספיק שהוא יבכה, כל היקום צריך לבכות יחד איתו. אז כמו שאומרים, יש ביטוי מאלף ועד תף, זה ביטוי של הכוח מהגמרא, במסכת שבת, תף נוני עמוד א', מההתחלה עד הסוף, מאלף עד תף. אז הוא לוקח בחייה מהמדבר, שזה הכי גבוה, ועד הדומם, שזה הכי נמוך. ברשימה של דומם צומח חי מדבר. אז הבן אדם שהוא מדבר, זה הדרגה הכי גבוהה. והשופר, שבהתחלה היה מלחי, אבל אחרי שהוא חתוך מהראש של הבמה, אז הוא דומם כמו אבן, ושם את השופר בפה, ומהדומם ועד המדבר בשם כל היקום, בוכים להשם, שאנחנו רוצים להתקרב להשם. אז לכן צריך דווקא מתוך שופר לתקוע, לבכות מתוך שופר. ורבי אבאו הכפיל את כמות התקיעות שתוקעים בראש השנה, למיליונים רבים של יהודים לדורי דורות, שבמקום לתקוע רק תרתים או רק תשתים, תקעו גם תרתים וגם תשתים וגם תשרתים, הכל. אז לכן, כשרבי אבאו נפטר, העמודים של קיסריה הורידו דמעות. כתוב באריזה שבשעה שהצדיק נפטר, כל התורה והמצוות שהוא עשה בעולם הזה עולה למקום יותר גבוה ופועל יותר חזק ממה שזה פעל כשהוא היה חי. אז פעל כל כך חזק הריבוי שהוא ריבה את הבחייה של הדומם, עד שהאבנים בקיסרי, באותו מקום, כתוב בגמרא בראש שנה למדל עמוד א', איפה הוא עשה את התקנה הזאת? בעיר קיסרי. עד כן רבי אבאו בקיסרי, לעשות תשרתים, תשתים ותרתים. אז אומרת הגמרא בועד קטן כפי עמוד ב', כשהוא נפטר, אחיתו עמוד אלה קיסרי מאיה. עלה הבחינה הזאת לשמיים, הבחינה שהוא עשה בחי של דומם גם, ו... זה עד כדי כך שהעמודים של קיסריה הורידו מים. יש בתפילה של ראש השנה, במוסף, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתמול מה שהוא קראנו מתוך תפילת זיכרונות. בסוף תפילת שופרות הוא כתוב, כי שומע כל שופר עתה ומאזין תרועה ואין דומה לך. מה הכוונה? כי שומע כל שופר, שהשם שומע את הקולות של התקיעות שם, קשרות, בסדר, קשרות, מודעות, הוא מאזין תרועה, השם מקשיב כמה בחייה יש בזה. זה לא כל אדם יכול להבחין מתוך התקיעה כמה היא באה מתוך בכי. אבל ואין דומה לך, זה הבכי של הדומם, לשמוע את הבכי של הדומם, זה רק השם יתברך יכול. זה כי שומע כל שופר אתה ומאזין תורה ואין דומה לך. אז אמרנו, כל מצווה שאדם עושה פועלת על כל היקום. כל עבירה פוגעת בכל היקום. בימינו הרבה יותר קל להבין את זה, רואים איך מאיזה בן אדם אחד בסין שעשה מה שעשה, נהיה איזה חיידקים ששיגו את כל כדור הארץ, כל כדור הארץ על גלגלים, כמה לצערנו נפטרו וכמה חלו וכל המגבלות וההסגרים והכל, הכל התחיל מאיזה בן אדם אחד שעשה איזה משהו. אז גם ברוחני יש חיידקים רוחניים שהשם ישמור מה עושים. על כל פנים, זה נכון בכל מצווה ובכל עבירה, כל מצווה לצד הטוב וכל עבירה לצד הרע, אבל בעניין של הקדושה, בעניין של הזהירות מכל עניינים של פריצות וקיור, זה פי כמה וכמה, כמו שאנחנו רואים שאצל יוסף הצדיק, בזכות אדם יחידי ששמר את עצמו מאשת פוטיפר, כל עם ישראל זכו לקריאת ים סוף, אחד הניסים הכי גדולים שהיו אי פעם בעולם, וימלא שהוא מואחז חליה נכשל לבין בת תיקוני זוהר, כל עם ישראל היה טובע בים סוף. בעניין הזהירות של קמחית בצניעות, כל החברות שלה גם היו בסדר, אבל היא הייתה בצניעות, בהקפדה יתרה, זכתה שבע בנים כהנים גדולים שעשו את הכפרה מימי כיפור לכל עם ישראל כולו. יש כוח מיוחד בעניינים של קדושה, יותר מכל דבר אחר, לפעול עבור כל עם ישראל. כשאנחנו עכשיו במצב שכל עם ישראל צריכים ישועה, אז הדברים העיקריים שצריך להתחזק זה בעניינים של קדושה וצניעות. כתוב הפסוק בפרשת כי תצא, בחומש דברים פרשת כי תצא, פרק כ"ג פסוק ט"ו, נקרא אולי קצת לפני כן גם כן להבין יותר את הדברים. פרק כ"ג מפסוק י' והלאה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טוב מקרה לילה ויצא מחוץ למחנה לא יבוא לתוך המחנה, ועל לפנות ערב יחץ במים וכבוא השמש יבוא לתוך המחנה, ויעתיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם החוץ ויתת יהיה לך על רזליך והיה בשבטך חוץ וחפרת במשבת וכסית את צעתיך ושבת וכסית את צעתיך. עכשיו פסוק ט"ו זה מה שנוגע בעיקר לענייננו, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. מה אומרת לנו כאן התורה? עיקר ההצלחה להינצל במלחמה מכל דבר רע ולהכות באויבים, במה תלוי? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. כמה השראת שכינה יש בעם ישראל. אז ממשיך הפסוק ואומר, איך זוכים לזה? והיה מחניך קדוש, לא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. כמה שיותר ישמרו בקדושה, יהיה יותר מבחינת כי השם לוקח ומתהלך בקרב מחניך, מילא יהיה יותר מבחינת להצליחה ולתת את אויביך לפניך. שלא יהיה חס וחלילה הצד השני, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אז אנחנו צריכים לשמור את עצמנו בשמירה עליונה. שמירה עליונה. גם במצב רגיל צריך, על אחת כמה וכמה שהמצב כל כך מסובך ומורכב. יש בספר ילקוט שמעוני, בפרשת ויחי, סיפור מבהיל בעניינים האלו. זה לא בשביל לא שמישהו ילמד לעשות כמו ששם עשו, אנחנו לא בדרגה כזאת, אבל בכל אופן, לדעת אם חז"ל כתבו את זה, וזה הובא בהרבה מאוד ספרים, אז היה להם כוונה שצריך לדעת את זה. כתוב שם כך, זה בילקוט שמעוני פרשת ויחי, עוד קוף סמך א'. והדפוסים הישנים זה סוף דף נ"א ותחילת דף נ"ב. כתוב כך, בשם מדרש אבקיר. הספר מדרש אבקיר עצמו כיום לא קיים. מה שיש בספר מדרש אבקיר הוא ליקט מהילקוט שמעוני את מה שהילקוט שמעוני לקח מדרש אבקיר הקדום. למה זה נקרא מדרש אבקיר? אז כתוב בספרים שכל מאמר היה מסיים בדברי תפילה ומסיים בתפילה אמן בימינו כן יהי רצון, אז זה ראשי תיבות אבקיר. כתוב שם כך, מעשה ברבי מתיא בן חרש שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאישה בעולם. פעם אחת עבר שטן ונתקנה בו. אמר, אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, רבי מתיה בנך רשמע הוא לפניך. אמר לו, צדיק גמור. אמר לפניו, תן לי רשות ועשיתנו. אמר לו, אין אתה יכול לו. אף על פי כן, אמר לו, לך. אז הוא בא ונדמה לו, כמו אישה יפה, עמד לפניו. כיוון שראה אותו, הפך פניו ונתן לאחריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאל, הפך פניו לצד ימין, היה מתהפך לו בכל צד. אמר רבי מתיה בנך רש, מתיירא, אני שמא יתגבר על היצר הרע ויחטיאני, מה עשה אותו צדיק? קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו, אמר לו, שילך ויביא לו אש ומסמר. הביא לו מסמרים, הוא חימם אותם באש ונכניס לתוך העיניים והתעוור. כיוון שראה השטן כך, נזדעזע ונפל לאחוריו. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל, אמר לו, לך לרפא את רבי מתיה בן חרש. בא ועמד לפניו, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני הוא רפאל המלאך, שלחני הקדוש ברוך הוא לרפות את עיניך. אמר לו, שיניח לו מה שהיה היה. חזר רפאל המלאך לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, רבי מתיה לא נותן לרפות אותו. אמר לו, לך ותאמר לו שהוא הקדוש ברוך הוא ערב שמכאן והלאה לא ישלוט בו יצר הרע. ואז הוא הסכים והוא ריפא אותו. מביא את זה הראשית חוכמה בשער הקדושה פרק ח' עוד למתת עמוד ר' כ' א' ובספר סדר הדורות מערכת הנביא והמוראים עוד מ' בערך רבי מתיה בן חרש ובבן איש חי בשנה הראשונה פרשת ואת חנן בהדרשה שלפני ההלכות בספר טהרת הקודש בפרק ג' סימן י"ט והמגיע לראשית חוכמה מהדורה חדשה מביא עוד מראה מקומות של מקומות שהובא המעשה הזה גם התשבץ שהיה מהקדמונים, בערך בשנת ר', לפני שנת ר', וקצת אחרי שנת ר', גם כן. אז בפירושו למסכת אבות, גם כן מביא את זה. זה מובא גם במדרש עשרת הדיברות, בדברה השביעית, הודפס בספר בית המדרש חלק א'. רואים איזה מסירות נפש היה לרב מתיה בן חרש בשביל שמירת העיניים. אני אומר בפירוש חס וחלילה שאף אחד לא יעז לעשות כזה דבר, אנחנו לא בדרגה הזאת. אבל כך הקדמונים, יש בגמרא בכמה מקומות מובאר רב יוסף ורב ששת שהם היו עיוורים. אומר הר"ן בשם תשובות הגאונים, אומר ממה זה בא לו? ממה זה בא להם? הם לא נולדו עיוורים. אלא רב היה לו 10 הנהגות של צדקות בכל מיני דברים, תחומים. רב המורה הגדול, וכשהוא נפטר תלמידיו לקחו, התחלקו כל אחד לקח הנהגה אחת, או חלק מההנהגות. ורב ששת ורב יוסף לקחו את ההנהגה שהוא לא היה מסתכל מחוץ לארבע אמותיו. ארבע אמותיו זה שטח קטן מאוד. היה נזהר לא להסתכל מחוץ לזה. אז הם התחילו עם זה, והם לא הצליחו. היה קשה, הם הצליחו, אבל זה היה להם קשה מאוד. הם ראו שהם לא יכולים להמשיך עם זה. אז הם לא רצו לעבור על מה שהם החליטו, ואז הם סימו את עצמם להיות עיוורים בשביל להמשיך עם ההנהגה הזאת. אני אומר שוב, חס וחלילה שאף אחד לא ילמד כך לעשות. זה לא בשביל הדרגה שלנו, אנחנו בדרגה נמוכה לא קוראים לדברים כאלו, הם אנשים שהיה להם רוח הקודש לדעת מה רצון השם ברח מהם באופן מיוחד, באופן ייחודי, אבל רק מזה ללמוד עד כמה חשוב העניין של שמירת העיניים. יש אגב דבר מאוד מעניין, עיוור נקרא בלשון חז"ל סגי נהור, סגי זה הרבה ונהור זה אור. אז זה בלשון היפוך, לכן יש ביטוי בספרים, לשון סגי נהור. כשאומרים לשון הפוכה, זה לשון סגי נהור. אז באמת זה לא בהרבה מקומות כתוב בגמרא את הביטוי סגי נהור על עיוורים. זה נדמה לי שבתלמוד בבלי זה נמצא, נדמה לי, רק בשתי מקומות, שהם שתיהן במסכת ברכות. אז יש סיבה מיוחדת בשני המקומות למה דווקא שם השתמשו בלשון הזה. אחד, במסכת ברכות בדף י"ח עמוד א', הגמרא שם מספרת ככה. יש הלכה שמי שרואה מלך צריך לברך, אם זה מלך ישראל ומירא שמיים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחלק מכבודו ליראיו. ואם זה מלכי גויים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מכבודו לבריותיו. יש גרסה, במקום לימודותיו, לבשר ודם. הגרא מביא את הגרסה השנייה פה. אז מספר את הגמרא סיפור כזה. רב ששת, סגי נהור אבי. האמורה רב ששת היה סגי נהור, כמו שהזכרנו קודם. היה עיוור. הבו כעז דקולי אלמה לקיבולי אפה מלכה. כולם הלכו לראות את המלך. רצו לברך את הברכה. וכמה זל בעדה היו רב ששת. רב ששת הלך איתם. אשליחי ההוא צדוקי. צדוקים הם היו רשעים שמורדים בדברי חזל. יהודים רשעים. אמר לי, חצווה לנהרה, כגל נלאיה. אמר, זאת אומרת, חצווה זה חביות טובות. לוקחים אותם לנהר למלות מים. כג נלאיה. קגנה זה הכלי שבור שאי אפשר לשאוף בו, כי הכל ישפך מהאחורים. אז בשביל לקחת אותם לנהר, אז ככה מתכוון להגיד לו, אתה, כיוון שהוא רב ששת צגינור, משום מה הוא הולך לראות. ענה לו רב ששת, אמר לי, תחז את עינן נטפי מנך. תראה שאני יודע יותר ממך לראות את המלך. חלף גונדה כמה איתה, חלפו הפלוגה הראשונה, היא הפלוגות שמלוות את המלך חיילים. חלף גונדה כמה איתה, כי כאב שם עשו רעש. אמר להם צדוק, הנה, בא המלך. אמר רב ששת, לא, לא הגיע. חלף הפלוגה השנייה, כשהם עשו רעש, אז הצדוק שהוא אמר, עכשיו בא המלך. אמר רב ששת, לא, הוא לא הגיע. חלף עוד פלוגה בדממה. רב ששת אמר, עכשיו הוא הגיע, באמת כך היה. אמר לו הצדוק, מאיפה ידעת שקודם שהוא חשב הצדוק שהוא מגיע, אמר, לא מגיע. עכשיו כשהצדוק ראה שקט, חשב שהוא לא מגיע, הנה, רב ששת ידע שהוא כן מגיע. אמר לדה מלכותא דערא, כן מלכותא דרקיעא. בשמיים זה דומה למה שהולך כאן מבחינות מסוימות. וכתוב בספר מלכים א' פרק י"ט, שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, אליהו הנביא 40 יום ו-40 לילה לא אכל והגיע להר אלוקים חורבה, זה הר סיני, להר אלוקים חורבה זה הר סיני. כתוב, ויבוא שם אל המערה וילד שם, והנה דבר אדוני אליו, ואומר לו, מה לך פה אליהו? ואומר כנו, קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרס ואת מביאיך הרגו וחרב, ומתר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ומרצה ועמדת בהר לפני אדוני, והנה אדוני עובר ברוח גדולה וחזק. מפרק הרים ומשבר סלעים לפני אדוני, לא ברוח אדוני, ואחר הרוח רעש, לא ברעש אדוני, ואחר הרעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. וכשמוע אליהו ויעל את פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, ונאב קול ואומר, מה לך פה אליהו? וכו'. אז מה הוא ראה פה? שכשהיה הרע, היה רוח חזקה מאוד. מפרק הרים ומשבר סלעים, לא ברוח השם. אחר כך היה רעש, לא ברעש השם. אחרי הרעש האש, לא באש השם. כשהיה כל דממה דקה, אז היה התגלות האלוקית. אז מזה למד שגם כאן זה כך. כי את המלכה פתר רב ששת וכמברך לי. ואז רב ששת ברך את הברכה. שחלק מחוכמתו, שחלק מכבודו לבשר ודם. אז פה הגמרא קוראת לרב ששת סגי נהור, לא כתוב סומה. ברוב המקומות כתוב בגמרא על עיוורת, על לשון סומה. פה כתוב סגי נהור, למה? לרמז שבאמת הוא ראה יותר ממה שראו אנשים אחרים. הוא ידע יותר טוב מכולם מתי יגיע המלך. מקום נוסף שיש זה בגמרא בברכות לדף מלבב עמוד א'. כלומר, בשתי מקומות מלבד בתלמוד בבלי נקרא העיוור בלשון סגי נהור. אז המקום השני זה דף מלבב עמוד א'. כתוב שם שרבה ראה איזה חלום, שברהדיה, שהיה פותר חלומות נכון, פירש לו את החלום הזה, שהוא עתיד לקבל שתי מכות של מקל. הוא עתיד לקבל שתי מכות. אז הסל רבה הוא יום אביאתי במידה שכולו יומה. הוא רצה להינצל מהמכות. אז הוא הלך כל אותו יום וישב בבית מדרש ללמוד. פתאום אשכח אנו תרי סגי נהור דאה וקומינצה בעד הדדה. בבית המדרש שתי עברים התחילו להתקוטט. אז פה כתוב עליהם בלשון סגי נהור. אנו תרי סגי נהור דאה וקומינצה בעד הדדה. אז רבא הלך להפריד ביניהם, אז הם עיקו אותו שתי מכות. הם רצו להכות אותו עוד מכה, אמר מספיק, החלום היה על שתי מכות. אז פה גם כן קראו להם סגי נאור, בלשון אור רב, כי באמת הם ראו, כביכול ראו, זה לא באמת הם ראו, אבל המזל שלהם ראה אולי, שבאמת מה שהם עשו זה משהו שהיה צריך להיות. זה כבר נגזר על רבא בכל צורה שהיא. אז אני יודע ששם בבית מדרש חשב להינצל מזה, אבל זה לא עזר. היה סיפור משונה, ואתה יש שתי עברים רבים אחד עם השני, ושמישהו בא להפריד ביניהם, ושניהם מרביצים לו מכות. אבל כך היה. אז הם עשו את מה שהיה, כביכול היה להם ראייה רוחנית כאילו, לעשות את מה שנגזר על רבא. זה בדרך דרוש למה באמת, זה היה צריך להיות דרך עברים. מי שלא עיוור ורואה את רבא יכול לתת מכות לרבא, אבל הם היו עיוורים, הם לא ידעו שזה רב, חשבו שזה סתם איזה מישהו, אדם פשוט שבא, זה לא שמותר להרביץ לאדם פשוט, אבל בלי עיוורים זה לא יכול לקרות את הפתרון של החלום. הכל נחזור לענייננו, שבכוח של, עם כל זה שכל מצווה פועלת עבור כל העולם, וכל עבירה מזיקה לכל העולם, אבל בקדושה יש לזה כוח מיוחד שכשאדם זה יהיה בקדושה, זה פועל עבור כל עם ישראל כולו, פעולות עצמות, למה באמת? יש ספר בשם אדיר במרום שכתב אותו האמח"ל, זה פירוש על האידרא רבא. האידרא רבא זה חלק מהזוהר בפרשת נשוא, ויש לרמח"ל ספר בשם אדיר במרום לפרש את זה. וכתוב בשם רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שבחים עצומים על, על הספר הזה. שזה גילויים נוראים בעולמות העליונים. אז שם הוא מבאר כך, שבעצם מכוח התורה והמצוות של עם ישראל, מדורי דורות, היה צדיקי עולם, היה אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, ועוד נביאים ותנאים ואמוראים, ואליהו הנביא שהזכרנו עכשיו, ועוד ועוד. אז יש בשמיים שפע עצום ששמעו לעם ישראל, שאם השפע הזה היה בא, אי אפשר יותר כמה טובות היינו מקבלים, אבל יש בעיה בשמיים, לשלוח את השפע הזה לעולם הזה, כי כוחות הרע רוצים לקחת מזה, לנוק מזה. אז ממילא, הרבה מהשפע לא יכול להגיע, אלא שמור לנו לעתיד לבוא. אבל, אם עושים איזו פעולה של שמירה, שכשהשפע יגיע לפה לארץ, הוא ישמר במעבר, ולא יוכלו הסתרה אחר לקחת ממנו, אז אפשר להביא שפע עצום עבור עם ישראל. כשבאו לפני קריאת ים סוף, והיה צריך שם את הנס הגדול, היה צריך כמויות עצומות של שפע. הכוח, על פי הסודות של הקבלה, השמירה שאדם שומר את ענייני הקדושה והצניעות, בין גברים, בין נשים, עד כמה שנזרים בזה, זה מלבד השכר הגדול של זה, זה גם יוצר כוח של שמירה רוחנית, לשמור על השפע שבא מהשמיים לעולם הזה, שלא יילקח על ידי הסתרה אחר, על ידי כוחות הרע. אז כשיש את הזכות של השמירה של יוסף הצדיק ששמר את עצמו מעבירה, אז יצר חומות של שמירה כאלו, אז לא אפשר להביא לעם ישראל שפע רב, מאברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, וכל הצדיקים שהיה אז נדב ואביהו, ועוד הרבה צדיקים שהיה בכל הדורות, השבטים, שבטי קהת וכו'. כי הכוח של, זאת אומרת, זה מביא לא רק את השכר של השמירה הזאת לכל עם ישראל, אלא זה פועל גם שאפשר יהיה להביא להם עוד הרבה הרבה מהשכר שאי אפשר לתאר. ואיך אדם באמת ישמור את עצמו בקדושה? אז יש הרבה דברים. לב יודע מרת נפשו כל אחד מה הוא צריך להיזהר. אבל מלבד כל הזהירויות, צריך שאדם גם יחבר את עצמו חזק אל הטוב. אם אדם ימצא רק להתנתק מהרע, גם שחייבים כל מה שיכול לעשות להתנתק מהרע, אבל אם אדם רוצה להצליח בזה חזק, הוא צריך להתחבר כמה שיותר חזק אל הטוב. כי הנשמה של בן אדם היא כמו מגנט להתחבר למשהו. ואם אדם לא יתחבר אל הטוב, אל השם יתברך ולתורה הקדושה, קשה מאוד שהוא יצליח לשמור את עצמו בשמירה חזקה ולהתחבר אל הרע. אפילו אם אדם לא יצליח להתחבר להשם ולתורה, הוא חייב לשמור את עצמו מהרע בכל כוחו, לא שזה פטור, אבל בכל אופן, כדי להצליח לשמור את עצמו, מאוד חשוב שאדם כמה שיותר יפתח את ההשתוקקות אל צד הטוב, אל השם יתברך ולתורה הקדושה. ובאמת, התורה מחייבת אותנו אל ההשתוקקות הזאת. אז תבינו בחמישה מקומות בתורה, על מצוות הדבקות בהשם יתברך. יש לו דבקות בהשם יתברך. מסביר הרמח"ל בספר מסעד של פרק י"ט, זה כולל את התלהטות הנפש של השם יתברך, ההשתוקקות אל השם יתברך. יש כתוב בפרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ד', פרשת ויתחנן פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. בכלל כוונת הפסוק שכשאדם דבק בנפשו בהשם ברך, זה נותן לו חיות בנשמה. ואם אדם אומר, זה נשמע דבר גבוה, הוא לא שייך לזה, הוא אומר את התורה, כולכם. אדם יגיד, טוב, אולי כשאני אהיה זקן, לא, היום, תמיד זה, בכל הגילים, לכל האנשים, בכל הגילים. אתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. המקום השני זה פרשת עקב פרק י' פסוק כ', את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תשבע. זה פרשת עקב פרק י' פסוק כ'. הפעם הבאה בהמשך פרשת עקב. פרשת עקב זה הפרשה היחידה שכתוב בה פעמיים את המצווה של הדבקות. בפרק י' א' פסוק כ"ב, זה פסוק אחד אחרי פרשת פעמיים שמוע תשמעו, פרשה שנייה של קריאת שמע. כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. הפעם הבאה זה פרשת ראה פרק ג' פסוק ה'. אחרי אדוני אלוהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצוותיו תשמרו וקולו תשמעו ואותו תעבודו ובו תדבקו. והפעם האחרונה זה בפרשת ניצבים, בפרק ל' פסוק כ'. הפסוק האחרון של פרשת ניצבים. לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת, לשבת על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיך לאברהם, יצחק ויעקב לתת להם. אז מה כתוב פה? ולדבקה בו, כי הוא חייך. החיות שלנו זה הקשר עם השם יתברך. הרמב"ם כותב בסוף הלכות תשובה שהמצווה של אהבת השם ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך כוללת שאדם חייב שיהיה מחשבתו נמשכת אל השם ברך בכל הכוח. בספר המצוות במצוות אהבת השם הרמב"ם כותב שאדם חייב שהתענוג, תכלית התענוג שיש לו בחיים, דהיינו התענוג הכי גדול, זה להרגיש קרוב להשם יתברך. אדם צריך להשקיע בזה, להרגיל את עצמו למחשבה על הקשר עם השם ברך, ללמוד על הקשר עם השם ברך, למרות שהנשמה של האדם זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. ואחד הדברים שהכי מזיקים לדבר הזה, זה הפריצות, רחמנא ליצלן. אדם רוצה באמת להרגיש משיכה להשם ברך, להתקרב להשם ברך, מאוד חשוב שישמור את עצמו מאוד מאוד מכל העניין של הפריצות. לקדש את עצמו בקדושה עליונה. בכל ליבו ובכל נפשו. וההלכות של טהרת משפחה הזכרנו לפני כמה שיעורים, שזה ממש בירק ואל יעבור, לא להיכשל חס וחלילה בשום אופן. ואדם חושב, זה דרך קשה, זה ההפך מזה. החזוני שומר בספר אמונה ביטחון פרק א' סעיף ט', קראנו כבר כמה פעמים את הלשון שלו, נקרא שהוא בלי נדר. מועתק הלשון שלו בספר דברי יעקב פרקי מחשבה ושער ד' פרק י"ט. אני קורא בלי נדר את הלשון של החזון איש. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, היה להרגיש קרוב להשם יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת בשמי שמיים. ובהעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. חשוב את המשפט הזה תמיד לזכור, כל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים ואשר נברא לעבוד את בורו ודבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. מבואר בספרי הקבלה שאדם על ידי שמתאמץ בעבודת השם, בפרט מאמץ המחשבתי, להתרכז בתורה, להתרכז בתפילה, מתוך כוונה של התקשרות בשם ברך, יכול לזכות שחלקים מהנשמה שלו עולים למעלה, נמצאים במקום גבוה מאוד, ושם מקבלים את האור האלוקי בעוצמות פי כמה וכמה יותר גבוהות ממה שפה אפשר לקבל. זה הכוונה של מה שאומר החזון איש, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ושוטטת בשווה שמיים. זה דברים שכמה שהם נראים גבוהים, הם שייכים לכל אדם. יש הרבה בני אדם שזוכים לזה מפעם לפעם, רק הם לא יודעים כמה זה באמת חשוב כדי לנסות לעשות את זה שוב ושוב. וכשאדם הולך בצורה כזאת, גם ההצלחה שלו בתורה הרבה הרבה יותר גדולה. כתוב בפסוק, בפרשת עקב, על הלוחות, בפרשת ואת חנן, קודם, יש, על מתן תורה כתוב, פרשת ואת חנן פרק אי פסוק ד', פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש, דהיינו במעמד הר סיני. שואלים הראשונים, הרי בפרשת וזאת הברכה, קרוב לסיום חמישה חומשי תורה, פסוקים האחרונים, כתוב שם, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידוע אדוני פנים בפנים. אז איך הפסוק אומר על כל עם ישראל, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. יש כמה תירוצים על זה בראשונים. אחד התירוצים שברמב"ן על זה, שהיה, לנביא יש שני דברים. יש את הקרבת השם, ויש את הדבר השם שמגיע אליו. עם ישראל במעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. הקרבת השם הייתה פנים בפנים, אבל הדיבור היה בדרגה יותר נמוכה מתוך האש. ואם אצל משה רבנו, גם הדיבור היה בחינת פנים בפנים. אבל, עם כל זה, אז זאת אומרת שמדובר פה על דרגת נבואה שכולם זכו במעמד הר סיני, נבואה גדולה, גבוהה מאוד מאוד, שהקרבת השם הייתה בבחינת פנים בפנים. אחרי זה בלוחות הברית, כתוב בפרשת עקב, בפרק ט' פסוק י' על הלוחות הראשונים כתוב, ויתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. הבחינה של עמכם, פנים בפנים, הייתה מוכנסת בתוך הלוחות הראשונות. אבל בלוחות השניות, כתוב בתורה בפרק י' פסוק ד' פרשת עקב, לשון אחר. כתוב, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון בסרט הדברים אשר דיבר אדוני אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם אדוני אליי. לא כתוב עמכם, אלא אליכם. אומרת הגמרא במסכת ערובין דף נ"ד עמוד א', שאם היה לנו את הלוחות הראשונות קיימות, לא יכל שום אומה ולשון לשאול בעם ישראל. לא היה חורבן בית ראשון, לא חורבן בית שני, לא אינקוויזיציה, לא שואה, לא שום, לא גלויות, לא מלחמות. לא יכלו. עם ישראל הוא תמיד בני חורין. הגמרא מביאה את הפסוק שכתוב בלוחות הראשונות בפרשת כניסה, והלוחות, מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. הגמרא אל תקרא חרות אלא חירות. בני חורין. למה הכוח של הלוחות הראשונות יותר משל השניות? היה בהם קרבת השם יותר גדולה. במשנה במסכת אבות בפרק שישי כתוב, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה שנאמר, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. זו קושייה עצומה, איך המשנה אומרת את זה הלכה למעשה, ועל פי זה בנוי המשנה של כל המקבל עליו עול תורה, פורקים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. יש סיפור עם משה פיינשטיין נצל, היה פוסק גדול מאוד, נפטר בארצות הברית בשנת תשמ"ו, הוא היה בעשרות שנותיו הראשונות ברוסיה, ואחרי זה הוא עלה ברח משם לארצות הברית, היה שם בעשרות שנותיו האחרונות. הפוסק גדול מאוד, נפטר בשנת תשמ"ו, לעשרות שנים, החליטי להיות בלוויה שלו, אפילו הוא לקחת את הארון חלק מהלוויה, בקבורה שלו, כמה פעמים שהתפללתי על קברו. היה פוסק גדול מאוד, הוא למד תורה במסירות נפש, גם ברוסיה, במצבים הכי קשים. וכשהוא היה בחור, פתאום יצא איזה חוק שברוסיה, שמחייב את בני גילו בצבא בצורה מאוד קשה. אז הוא נסע לחפץ חיים לקבל ממנו ברכה להיפטר מזה. אז כשהוא הגיע לחפץ חיים, ברך אותו, והוא אמר לו את המשנה, כל מקבל עליו עול תורה, פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, יקבל עליו עול תורה. צריך להבין, עוד לפני שהוא היה אצל החפץ חיים, הוא היה שקדן במושגים שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר לעצמנו איזו שקידה, שאנחנו לא מגיעים לאפס קצה, אפס אפס קצהו של זה. אבל החפץ חיים דרש ממנו עוד, מוסיף והולך, יותר מזה. אז הוא קיבל על עצמו. הוא סיפר, כשהוא חזר הביתה, כבר היה מודבק על הקירות, המודעות של הממשלה שבטל החוק שחוקקו. התקיים דברי החפץ חיים על המקום במזומן. על כל פנים, אז המשנה הזאת, שכל המקבל עליו עול מלכות, כל המקבל עליו עול תורה, פורקים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ, בנוי על המשנה הזאת שאין לך בן גדול מי שעוסק בתורה. יש פה פלא גדול מאוד. הרי הגמרא אומרת מסכת עירובין דף נ"ד אמנם שהפסוק הזה כתוב בלוחות הראשונות בפרשת כי תשא. ואחרי שנשברו הלוחות הראשונות, עם ישראל הפסיד את המעלה הזאת. ובלוחות השניות אין את זה. לכן לצערנו היה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, וכל מיני צרות וגלויות שעברו על עם ישראל. אז איך המשנה אומרת את הדבר הזה הלכה למעשה? תירוץ לזה על פי דברי הגר"א מווילנה. הגר"א מווילנה בביאורו לספר חבקוק, יש כמה מהדורות, יש מהדורה שנתפסה בשנת תשכ"ב, יש ספר ליקוטי הגר"א מכתב יד, נתפס בערך בשנת תשכ"ב. עכשיו יש מכתב ידו של הגר"א, יש איזה ספר שמצולם שם כמדומני, ממש הכתב יד של הגר"א אם אני לא טועה. זה מהדברים היחידים אולי שנשאר מהביאור של הגר"א לתנ"ך, הכתב יד עצמו שיודעים איפה הוא נמצא. יש ספרים אחרים של הגר"א שקיים בכתב יד. יש רב חשוב שהראה לי פעם, הביא אליי לחדר תלמוד ירושלמי, כרך שלם כל סדר זרעים, שעם ה... אולי אפילו עוד מסכתות יחד עם זה, אני לא זוכר, אבל כל סדר זרעים ודאי, עם ה... שלמד בזה הגר"א מווילנה, ועם ההגהות שלו בכתב יד ממש בשולי יד הפיו. השתרגשתי ברצועה שאפשר יותר לראות את זה. על כל פנים, אבל מהכתב יד שלו, על החומש, על התנ"ך, מהדברים הבודדים שנשאר, זה הקטע הזה. אז כתוב שם כך, יש פסוק בספר חבקוק בתרעשר, אני אפתח בלי נדר לקרוא את הפסוק לשונו. כך, פרק האחרון בספר חבקוק. מתחיל, פסוק ראשון, תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. הפסוק השני, אדוני, שמעתי שמעך יראתי. אדוני, פעולך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוב אזרחם תזכור. חמש עשרה מילים בפסוק הזה. אומר הגר"א כך, מחלק את זה לכמה חלקים. ארבע מילים הראשונות, השם שמעתי, שמעך יראתי, אומר זה מתן תורה במעמד הר סיני, שבני ישראל שם שמעו את השם יתברך, וגם יראתי, הם פחדו מאוד, כמו שכתוב. עשרת הדיברות כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. וירא העם, וינו ויעמדו מרחוק, ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ודבר עמנו אלוהים, פן נמות. ואומר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים, ובעבור תיארתו על פניכם, ובלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. אז כתוב שהיה להם פחד גדול. גם לפני כן כתוב, לפני עשרת הדיברות, כתוב שם הוויי, קולות וברקים וענן כבד על ההר, בפסוק ד' ז', וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. היה פחד גדול מאוד. אז זה השם, שמעתי שמעך, יראתי. זה שמעו את דבר השם, ופחדו מאוד. גם בפרשת ואת חנן, פרק ח', קראנו קודם פסוק ד', כתוב פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש, פרק ה', פנים בפנים דיבר, זה אחרי זה בפרק ה' כתוב, אנוכי עומד בין אדוני וביניכם, בעת ההיא להגיד לכם דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור. גם אחרי זה כתוב, אחרי עשרת הדיברות פרשת ואת חנן בהמשך פרק ה', פסוק יוטט ועלה, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם בהר מתוך האש, הענן והערפל, קול גדול ולא יסף. ויכתבם על שתי לוחות אבנים ויתנם אליי, ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך וההר בוער באש, ותקרבון אליי קול אנשי שבטיכם בזקניכם, ותאמרו אל הראנו אדוני אלוהינו, את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמע מתוך האש, היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה נאמר למות כי תוכננו האש הגדולה הזאת, אם יוסיעו אנחנו נשמע את קול אדוני אלוהינו עוד ומתנו. כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי. קרב אתה ושמע את כל אשר אמר אדוני אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו. וישמע אדוני את כל דבריכם מדברכם אליי, ואומר אדוני אליי שמעתי את כל דברי העם הזה, אשר דבריך היטיבו כל אשר דיברו, וייתן מעל הבם זה להם ליראה אותי. לשמוע את כל עצותיי, כל היום, מה נתב להם ובדיניהם לעולם. אז היה פחד גדול, בכמה פסוקים זה מבואר. אז זה השם שמעת שמעך יראתי. אחרי זה, השם פעולך. מה זה פעולך? שאת מה שהוא השמיע להם, הוא פעל, הוא כתב. עשרת הדיברות שכתובים על שני הלוחות. והלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. זה פעולת השם. כעת היה לוחות ראשונות שנשברו ולוחות שניות. אז על הלוחות הראשונות אומר, פעולך, השם פעולך, בקרב שנים חייהו, שעתיד להיות תחיית המתים ללוחות הראשונות. והגמרא בסרט צריכים דף פי זין סוף ובית אומרת, שכשנשברו הלוחות, הכתב שהיה להם פרח לשמיים, אבל הכתב יחזור אליהם בחזרה. זה השם פעולך בקרב שנים חייהו. ולא רק שיהיה להם תחיית המתים, אלא כל תחיית המתים העתידה לעם ישראל, הוא אומר, הגרז יהיה מכוח התחיית המתים של הלוחות. כתוב בחז"ל שיש טל של תחיית המתים. אז אומר, המילה חייהו, זה בגימטריה למתת, זה טל של תחיית המתים, שהטל של תחיית המתים, מה הוא? התחיית המתים של הלוחות. הכל מתחיל מהתורה הקדושה. ואז, בקשה השנייה, בקרב שנים תודיע, זה הולך על הלוחות השניות. הלוחות השניות לא נשברו, אבל הם נגנזו, אין לנו אותם. אומר הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, בגמרא במסכת יומא דף נ"ג עמוד ב' ודף נ"ד יש מחלוקת מה קרה עם הלוחות השניות שהיו בתוך הארון בבית המקדש. יש מאן דאמר שזה גלה לבבל, ויש מאן דאמר שזה נגנז במקומו. הרמב"ם סובר כמו מאן דאמר שזה נגנז. נמצא איפה הרמב"ם הזה? הרמב"ם בהלכות בית הבחירה, ספר עבודה, זה הספר השמיני מי"ד חלקי הרמב"ם. אז בהלכות ספר עבודה, הלכות הראשונות זה הלכות בית הבחירה, בפרק ד' הלכה א', כותב הרמב"ם: אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, ועליה היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה הארון. ובעת שבנה שלמה המלך את בית המקדש וידע שסופו לחרב, בנה מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. וישיהו המלך ציווה וגנזו את הארון במקום שבנה שלמה, שנאמר: ספר דברי הימים פרק ב' פרק ל"ה: ויאמר ללווים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את השם לוקחם וגומר. ונגנז עמו מטה הארון והצנצנת ושמן המשחה, וכל אלו לא חזרו בבית שני. זה נשאר שם למטה גנוז. אז לפי השיטה הזאת, עד היום למטה ב... הר הבית, למטה במקום קודש הקודשים, נמצא ארון הקודש עם הקרובים ועם לוחות הברית, הלוחות השניות, וגם השברים של הלוחות הראשונות, שהם גם היו בארון, כמו שכתוב בגמרא. לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. שנזכה במהרה, שיגאל אותנו ונזכה לבניין בית המקדש, ביד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, ונראה את הארון ואת כל הדברים הקדושים. על כל פנים, אז אומר הגר"א, על הלוחות השניות מתפלל חבקוק השם, פעולך בקרב שנים תודיע, הלוחות הראשונות שהן שבורות והכתב פרח מהן, אז הוא התפלל פעולך בקרב שנים חייהו. אבל הלוחות השניות הוא התפלל בקרב שנים תודיע, לא צריך להחיות, רק להודיע לנו איפה הם נמצאים, להראות לנו את זה. ואז ברוגז רחל תזכור שיהיה הגאולה. חוזר בלי נראות לפסוק ביחד. אדוני, שמעתי שמעך יראתי. אדוני, פעולך בקרב שנים חייהו. בקרב שנים תודיע, ברוגז רחל תזכור. חלק לארבע את הפסוק. החלק הראשון, השם שמעתי שמעך יראתי, זה השמעת עשרת הדיברות לעם ישראל. החלק השני, השם פעולך בקרב שנים חייהו, זה כתיבת הלוחות הראשונות והבקשה של יקומו לתחייה. החלק הבא בקרב שנים תודיע, זה הלוחות, הבקשה הלוחות השניות. וברוגז רחל תזכור, זה שאז כשנזכה לדברים אלו, אז יתקיים ברוגז רחל תזכור, אז יהיה הגאולה העתידה על כל חלקיה. אז מה יש לנו ללמוד מהדבר הזה לענייננו? דיברנו קודם, שאלנו, בגמרא במסכת יובין דף עמוד א' כתוב שבכוח של הלוחות הראשונות יש את הכוח להיות בן חורין שלא יכולים לשלוט עליו אומות העולם, ובלוחות השניות אין את הכוח הזה. ואילו המשנה במסכת אבות פרק שישי אומרת שכל מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, כי כתוב הלוחות בעצרת והמחיים שנשברו, יש רק את השניות. התשובה היא, לפי הגר"א, כיוון שזה עתיד לחזור, זאת אומרת שהאור הזה לא בטל מן העולם, אלא הוא רק עלה למקום גבוה, והוא שמור לנו שם. ואם אדם מתאמץ חזק בתורה, הוא מתחבר אל האור העליון הגבוה הזה. ואז הוא מקבל מהבחינה של האור של הלוחות הראשונות. ואז הכוח של התורה שלו הרבה יותר גדול. וזה גם נותן זכירה חזקה מאוד בתורה. כי הגמרא אומרת שאם היה לנו את הלוחות הראשונות, לא היו שוכחים שום דבר ממה שלומדים בתורה. אז לכן המשנה ממשיכה במסכת אבות מיד אחרי מה שכתוב שאין לך עד בן חורין מסויק בתורה, שנאמר והלוחות מעשה למה ובכתב בכתב מאוחרות הלוחות אל כרך חרות אל החירות. אומרת ממשיכה המשנה ואומרת, וכל העוסק בתורה, יש נושאים שכל העוסק בתורה מתעלה, שנאמר והתנא נחלל בחליל במות, שעל ידי לימוד התורה אדם מתעלה ונשמתו מתחברת למקום גבוה למעלה, איפה ששם יש את הבחינה של הלוחות הראשונות. אז איך זוכים לזה? כמה שיותר מתמסרים ללימוד התורה, מקווה להוכיח את עצמי יותר את כל מישהו אחר, כשלומדים, ללמוד עם כל הלב, עם כל הנשמה, עם כל החשק, עם כל החיות. הגמרא אומרת במסכת מגילה, שרבי זרע אמר שלא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת הרי. גם במסכת תענית תפקף עמוד בית הגמרא אומרת את זה. שם זה כתוב, יש שמור שזה על רב עדה ברעבה. אמר, לא ישנתי בבית המדרש, לא שינת קבע ולא שינת ארעי. אז הפירוש הפשוט הוא כפשוטו, האמרי אמת, האדמו"ר מגור, סבא של האדמו"ר מגור של היום, אמר בדרך דרוש, שאולי היה לומד ככה בצורה ישנה, הוא היה לומד עם חיות, עם התלהבות. אז לפי הפירוש של מה שהוא אמר, לא שינת קבע ולא שינת ארעי, לא רק שבאופן קבוע, בדרך כלל הוא למד בחיות, אלא תמיד אפילו... לא היה אף פעם זמנים שזה לא כך, תמיד הוא למד בחיות, בהתלהבות. רבי חיים ויטל זצ"ל מספר שער המצוות כותב שאדם צריך שכל התורה והמצוות שלו, התפילה, הכל מיני עבודת השם יהיה תמיד בחשק נמרץ והתלהבות עצומה. חשק נמרץ והתלהבות עצומה. וכמו אם היו נותנים לו על זה עכשיו במזומן מיליונים של דולרים, הוא היה עושה את זה בהתלהבות, בחשק, בכלל בחומר בשביל עבודת השם. הוא אומר שמי שכך יעשה, אין ספק שיזכה לרוח הקודש. אז למה הרבה לא עושים כך? כי היצר הרע יודע שזה כל כך דבר גדול, אז נותן לבן אדם חבילות חבילות של תרדמה, שלא יעשה את זה בהתלהבות, בחשק. אנחנו צריכים להתגבר, מקווה להוכיח את עצמי יותר מישהו אחר, לעבוד השם ברך עם כל החשק, עם כל ההתלהבות, תוך התקשרות נפשית להשם ברך לתורה הקדושה, להשם יעזור שנזכה לשרות רפואות לטובה, אמן כן יהי רצון.